Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. עלות תועלת. טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מהתאריך 18 באפריל 2024, והפעם, מלחמת חפירות. אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. אבל אנחנו חייבים להחליט על מה אנחנו נלחמים. רק על האדמה או על תרבות שלמה? רק על הזכות להילחם או על האפשרות לחיות? על ציונות בשירות האלוהים או בשירות האזרחים? קורא ג'וני רוזנבלום. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. 1. עוד שנייה פסח, חג החירות. לחג הזה בעיניי תמיד יש טעם תפל, אבל השנה הוא תפל במיוחד. לשמה נשב אל השולחן ונספר לילדינו כיצד יצאנו מעבדות לחירות, כפי שאנחנו מצווים לעשות בכל דור ודור, בזמן שאחיותינו ואחינו נמקים בשבי, ואין לנו קצה של חוט בנוגע לדרך לשחרר אותם בכוח הזרוע או בכוח ההסכמה. עוד שנייה פסח. כמעט אי אפשר להכיל את השסע שהוא-הוא החיים בישראל. מצד אחד, מדינה ריבונית, עוצמתית, קנאת האזור, סטארט-אפ ניישן. מצד אחר, בדרום מלחמה, בצפון מלחמה מוכחשת, ועכשיו גם איראן. עשרות אלפי מפונים, ומדינה שלמה שנתקפה חרדה השבוע, ואז התגלגלה בתוך שעות מקריסה של מתקפת טילים וכתבמים בדרך אלינו, כולנו נמות, להמראה של אנחנו הכי ענקיים שיש, לא היה דבר כזה מעולם, ושוב ניצחנו את הפרסים. וחזרה לקרקע של טוב, אבל למה לעזאזל לא פותחים את הגנים והקייטנות? וכל זה בתוך 12 שעות. באולימפיאדה היינו מקבלים על המהלך הזה 10 עגול. במציאות, אנחנו באמת לא חברה נורמלית. עוד שנייה פסח. בשוק קנינו כמה מצרכי יסוד לתרומה לנזקקים. מתנדבות מדה לקחו אותם וסידרו יפה בקופסאות קרטון. ביום ראשון בערב, רחבת מוזיאון תל אביב, כבר חצי שנה כיכר החטופים, תתמלא בקיבוצניקים מבארי שערכו שם את ליל הסדר, וכך יעשו גם משפחות חטופים, ועוד לא מעט ישראלים שמרגישים שהם לא יכולים לציין את החג הזה כאילו הכל כרגיל, ויבואו לתמוך. ובאמת, איך אפשר לחגוג? 2. עוד שנייה פסח. חג החירות. החירות היא אבן היסוד של כל דמוקרטיה ליברלית. חופש המחשבה, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש העיסוק, הדת, החינוך, הזכות לפרטיות. הזכות לחיות את חייכם כפי שאתם מוצאים לנכון, בלי לתת דין וחשבון לאף אחד, כל עוד אתם לא מפריעים לאחרים לחיות כרצונם. אבל זו התיאוריה. במציאות התנגשות החירויות היא הקונפליקט המניע של חיינו, כיחידים וכחברה. האם אני חופשי לעשות על האש בשבת במרפסת, כשמעליי גרה משפחה דתית שזה מפריע לה? מי יקבע את תוכני מערכת החינוך של הילדים שלנו? מה לגבי זיקוקים ביום העצמאות? וזה עוד בלי שאמרנו מילה על חמץ בבתי חולים שכבר הפיל ממשלה, או על היעדר תחבורה ציבורית בשבת שמשתק את המדינה, או על שירות צבאי חובה ותורתו, אמונתו ויסודות אחרים שנטבעו בישראל ומאתגרים את שאלות החופש והפגיעה באחרים כל הזמן, בגדול ובקטן. יש מיליון דוגמאות. ועוד בתיאוריה. קונפליקטים מעצבים את החברה, משייפים אותה, מחזקים אותה. היכולת להתמודד עם קונפליקטים הופכת כל קולקטיב לחסון ועמיד יותר, לשלם שגדול מסכום חלקיו. במציאות, בישראל של 2024, אני חושש שהקונפליקטים האלה, התנגשויות חירויות הפרט, כבר לא בונים אותנו. הם מפרקים אותנו. במקום לעודד אותנו למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו חיים בשלום, הם מפלגים אותנו, גורמים לנו לסגת ולהתחפר. עבור חלק מהציבור, מה שקרה כאן מאז 7 באוקטובר הוא אסון נורא. עבור חלק אחר הוא נס. לא יודע איך אפשר לגשר על פער כזה. יכול להיות שאתם לא מכירים אנשים שחושבים שזה נס. אני שמעתי את המילה הזאת השבוע מפי אפי איתם, לשעבר חבר כנסת ושר ותת אלוף. הוא התראיין לפודקאסט של נדב פרי. אני ממליץ לכם להאזין לפרק הזה, או אולי להימנע ממנו בכל דרך. מבחינת איתם, הנס הוא העובדה שביום פקודה, ב-7 באוקטובר, ישראלים רבים השילו מעל עצמם את חייהם הנורמליים, עטו מדים, והתייצבו בזה אחר זה, זה לצד זה, להגנה על המולדת. הנס הוא שכל זה קרה אף שבשנים האחרונות, אולי בעשורים האחרונים, ישראל איבדה את מסלולה, התברברה בניווט, התרחקה מסיפור הדרך המקורי שלה. הוא איש צבא בעברו, יש לו הרבה דימויים כאלה. מהו אובדן הדרך הזה? ישראל נהפכה למדינה מערבית, ככל המדינות המערביות. הייטק, טיסות לחול, ערכים ליברליים, חתיכת התברברות, מתברר. איתם הוא לא היחיד שמדבר כך. לפני כמה חודשים ראיינתי את ראש חטיבת המחקר לשעבר, תת אלוף במילואים, יוסי קופרווסר, והוא השמיע דברים דומים. מבחינתו, אנחנו הישראלים קידשנו יותר מדי את איכות החיים. הוא הביא כדוגמה טיסות לחול למשחקי כדורגל, ושכחנו את החיים עצמם, את הביטחון. ולכן בשנים הקרובות המשוואה תתהפך. יותר כסף ילך לביטחון והגנה, ואנחנו נצטרך לוותר על רמת החיים שהתרגלנו אליה ושאנחנו אוהבים. אצל איתם זה לא נגמר בזה, כמובן. כל הסיפור מקבל צביון אמוני. מבחינתו התורה היא יסוד קיומנו כעם בכלל, ובארץ הזו בפרט. מי ששוכח את זה, סוטה מהדרך. איכשהו, הוא הצליח לגייס לטיעון הזה אפילו את דוד בן גוריון. הוא נזכר איך כילד בקיבוץ עין גב הביט בראש הממשלה דאז שבא לבקר בקיבוץ אחרי שהסורים הפגיזו אותו. המצב היה ביש, אבל חרף כל הקשיים והאיום הביטחוני, בן גוריון אמר לחברים בנחרצות, עם אינו נסוג מחפירות חייו. נתן אלתרמן כתב את זה כבר בשנות ה-30 בזמר הפלוגות. לא אצל בן גוריון ולא אצל אלתרמן, ההיאחזות במקום שלנו הייתה אמונית משיחית. היא פשוט הייתה ציונית. אבל אצל איתם ודומיו אי אפשר עוד להפריד בין הדברים. חפירות חיינו הן שליחות אלוהית, הן האדמה, הן גם התנחלויות. חפירות חיינו הן בטח לא כל ההייטק הזה והמדע, האומנות ושוקי האוכל, ולא השפה המופלאה ולא שירים עבריים ולא הארגונים האזרחיים, ובטח לא הזכות לבקר במקומות יפים בחול. אבל מבחינתי חפירות חיינו הן כל מה שדורות על דורות בנו כאן בעבודה קשה ובדם, כדי שנוכל לחיות ולא רק להילחם כל הזמן. זו לא סטייה, זה לא אובדן דרך, זו הדרך. מבחינתי, ההתעקשות על שליחות אלוהית וקידוש האדמה וחיים ספרטנים היא הסטייה מהציונות. כאמור, אני באמת לא יודע איך אפשר לגשר על פערים כאלה. 3. לא הייתי מקדיש כל כך הרבה תשומת לב לאיתם, לולא חשבתי שהאיש מייצג רוח שכן מסתובבת בציבור. זו שסבורה שאין מנוס ממלחמה ארוכה עד הכרעה בדרום, ואז ממלחמה בצפון, והפרק הוקלט לפני המתקפה האיראנית, אבל אני מאמר שאיתם ודומיו משוכנעים שגם את האיום האיראני צריך להכריע במלחמה, שאין כל ברירה אחרת. חלק משרי הממשלה מחזיקים בעמדות האלה. זה לא קשור רק לתפיסת הציונות ולאלוהים. זה כרוך גם בתפיסה שלפיה ישראל היא גוף כל יכול. וזו תפיסה ילדותית, מנותקת מהמציאות. ישראל חזקה, אולי אפילו מעצמה אזורית, אבל לכל עוצמה יש גבול. ובחצי השנה האחרונה, ישראל כבר קיבלה יותר משיעור אחד במגבלות הכוח. מתברר שאנחנו לא תמיד יכולים להגן על אזרחינו. מתברר שאנחנו לא תמיד יכולים להיאחז באדמה רק כי אנחנו רוצים. לפעמים אנחנו בורחים ממנה ליותר מחצי שנה כדי לא למות. מתברר שאנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בלי לשלם על זה מחיר בחיי אדם, בבריאותנו הפיזית והנפשית, באיכות החינוך והבריאות, בכלכלה, ביחס אלינו בעולם. מתברר שאנחנו לא יכולים לתקוף את מי שאנחנו רוצים ולא לשלם על זה מחיר בדמות ליל חרדות ומאות שיגורים. מתברר שבמזרח התיכון אי אפשר להסתדר לבד כל הזמן, שחייבים גב של מעצמות גדולות יותר. ואישית, נראה לי די חשוב להבין את זה. כל מחשבה שאנחנו יכולים לבד, לייצר את כל הנשק, לתקוף לבד, להתגונן לבד, זורקת אותנו אחורה, למקום מסוגר, מנודה, מסוכן, וכן, גם עם הידרדרות ברמת החיים. חשבתי על זה השבוע גם כשקראתי את הדוח השנתי על ניהול החוב הממשלתי. זה אחד המסמכים החשובים שיש, ובשנים עברו ראש הממשלה ושר האוצר היו חוגגים את הדוח, יוצאים איתו לתקשורת כדי להראות את מגמת השיפור באחד הפרמטרים החשובים ביותר של הכלכלה הישראלית. היחס בין החובות הממשלתיים לתוצר, כלומר כל מה שישראל מייצרת בשנה. השנה אף אחד לא חוגג את הדוח הזה. לפי החשב הכללי, מחבר המסמך, בשלושת החודשים האחרונים של 2023, ישראל לבתה 80 מיליארד שקל למימון המלחמה, יותר ממה שהיא לבתה בכל 2022. אז לבינו 63 מיליארד, ולא גמרנו. מתחילת 2024, הממשלה לבתה עוד כ-65 מיליארד שקל. די ברור שנצטרך עוד יותר מזה. למלחמה ולשיקום הממושך אחריה אין מועד סיום באופק ותג מחיר סופי. כל לילה של מתקפה איראנית, כל התחממות בחזית נוספת, כל גיוס מילואים, כל חזית שלא מוכרעת ודחייה בחזרת המפונים, כולם מגדילים את המספרים. ברור שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולנצח את אויבינו, אבל יש גבול גם ליכולת מימון המלחמה. עוד לא הגענו אליו, אבל בכל יום שעובר אנחנו מתקרבים לקצה הזה. לפני חודשיים בנק ישראל העריך שהמלחמה תעלה כ-250 מיליארד שקל אם תישאר במתכונתה אז. אבל זה היה לפני חודשיים ובלי חזית צפונית ובלי איראן. מה שאומר שהעלות יכולה להגיע גם ל-500 מיליארד כגובה של תקציב המדינה כולו, כל השירותים שהמדינה נותנת. מה זה יעשה? ייקר את חומרי הגלם, יחזק את הדולר, יביא להעלאת מיסים, יפגע בשירותים הציבוריים. בקיצור, זה יקה ברמת החיים של כולנו. ואז כל אחד מאיתנו יצטרך לחשוב אם חפירות חייו הן האפשרות לשפר את החיים או לשמר את המלחמה. ואז יהיה כדאי לחשוב לא רק על עצמנו, אלא גם על איך נראית האלטרנטיבה. הרי יש מדינה שבחרה להקדיש את עצמה לקידוש האל ולכוח הזרוע, וויתרה לשם כך על רווחת הציבור ועל הקדמה ועל פריחת הכלכלה. קוראים לה איראן. הכלכלה שלה במצב איום ונורא, ולולא יתרות הנפט האדירות שיש לה, ולנו מן הסתם אין, שמאפשרות לה לממן את עצמה ולבנות בריתות עם רוסיה וסין, היא מזמן הייתה קורסת. 4. עוד שנייה פסח, חג החירות. אבל חירות היא לא הסתגרות. מדינה חופשית זה לא עם לבדד ישכון. למדנו השבוע את החשיבות של ריבונות יהודית, כזו שמגינה על אזרחיה מפני איום קיומי. את מה שלא ראינו בשבעה באוקטובר, ראינו בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון. אבל למדנו גם את חשיבות הבריתות. אי אפשר לדמיין איך היה נראה הלילה הזה בלי ארצות הברית, בריטניה, ירדן, איחוד האמירויות וערב הסעודית. ובריתות לא נבנות על הסתגרות ומגלומניה, אלא על פתיחות, חיבורים, אינטרסים משותפים, שאיפה לקדם את הכלכלה, ערכים דומים, ערכים דמוקרטיים במקרה שלנו. אם ישראל תתכנס לתוך עצמה ותהפוך לפחות ליברלית, פחות מערבית, פחות מתקדמת, לא רק הכלכלה שלה תיפגע, גם הבריתות יתמסמסו והעוצמה הצבאית תשחק. חג החירות הזה הולך להיות עגום מאוד. משפחות רבות מגיעות אליו בלי יקיריהן, בגלל מחדל נורא, פשע של הממשלה כלפי הציבור, כישלון של המדינה להגן על אזרחיה. את כל אלה כבר לא נוכל לשנות. כל מה שנותר לנו הוא לוודא שישראל נמצאת על פסים של צמיחה. לוודא שאנחנו מחזירים את כולם הביתה, וגם לוודא שאנחנו ממשיכים לקדש את הפיתוח, הקדמה והסגסוג, החומרי והרוחני, על פני שיכרון כוח והזיות פונדמנטליסטיות. המחנה הליברלי מוכרח לנצח. בלעדיו, לישראל לא יהיה עתיד, רק עבר לספר עליו בכל דור ודור. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.